אז רב זבן בספרו האישים והשיטות מקדיש פרק שלם לרוגצ'ובי, והוא פרק של 30 עמודים בערך, אבל מתוכה מצאתי קטע אחד שאני חושב ישפוך אור על מה שדיברנו לגבי הרכבה מזגית והרכבה שכנית. אז מה שאנחנו רוצים לעשות זה לעיין שוב פעם במשנה בנגעים שראינו אותה לפני שבוע בערך, פרק י"ג משנה ג'. עכשיו יש הרבה דברים במשנה, אבל בקטע הזה של רב זבן הוא מתרכז בסוף המשנה, ובעזרת השם אולי יזדמן לנו בהמשך היום לחזור לרשע של המשנה. על כל פנים, בסיפה המשנה מוסרת לנו מחלוקת בין התנא קמא לבין רבי אלעזר חיסמא, ומדובר פה בבית המנוגה, דהיינו שיש צרת הבית והדין של הבית הוא נתיצה, וברשע של המשנה שנשאיר לאחר כך יש התייחסות לעליית הבית, לבית עצמו, ומה צריך נתיצה ומה לא צריך נתיצה, לשבור את הבית, כן. אבל הסיפה מתייחס לאבניו, עציו ואפרו. אז אם למשל אני מוציא אבן מהבית המנוגה ואני מכניס אותו לבית טהור, האם האבן מטמאת את הבית? האם הבית וכל מה שבתוכו נטמא מדין אבן של בית המנוגה? אז לדעת התנא קמא זה תלוי בגודל, בשיעור של האבן. אם יש לאבן שיעור של כזית, אוקיי, אז הוא מטמא את הבית. אז כתוב ככה, אבניו של בית המנוגה שנוטץ מטמאים בכזית, מטמאים את האדם ואת הכלים במגע ומסע כמו כזית מן המת. כלומר, התנא קמא משווה בין טומאת מת, שהבשר של המת, לא מדובר על עבר, אבל בשר של המת מטמא במגע ומסע בכזית, כי יש הקש בין מצורע למת, על נא תהי כמת.
למה בית צריך להיות מנותץ כבר כדי לטמא? למה אני לא, אין להם כוח לטמא משהו אחר?
לא, כי מדובר שהוא לקח את האבן מהבית והכניס אותו לבית אחר שהוא בית טהור, אז ייתכן שהוא יכול להוציא את האבן, אבל בדרך כלל דיבר כוס והובה, מה ששכיח יותר הוא שאחרי נתיצה אז יש לו את כל החלקים והוא מכניס חלק אחד שהוא אבן לתוך בית. אז אם הוא הוכנס לפי התנא קמא כזית מהם לבית טהור, אז נטמע כל אשר בבית. אבל לדעת רבי אליעזר חיסמא, הדין הוא במה שהן. כלומר, אם האבן היא שלמה, היא מטמא אפילו היא פחות מכזית. למה? אז כתוב במפורשים המשנה, משום שרבי אליעזר חיסמא משווה בין בית המנוגה לבין עבר של מת. ve'ever shel met mitamet b'kol shehu b'tnai she'ever yishlema. As ima even yishlema loch patli afal gav she'ever u'pachot b'shiur kizayit l'fi rabbi lo z'chisma ha'even azot mitamet et ha'bayit ha'tohor v'chol ma she'betoch ha'bayit. אז פה בקטע הזה הוא מביא את מפרשי המשנה שלדעת התנא קמא צרת איתקש למת ולכן צריך כמו בכזית מן המת שיעור מינימלי של כזית תתנן ביועלות העברים אבל לפי רבלוז חסמו אז הדין הוא שמספיק כלשהו, אבן שלמה כלשהו, למה? כי האיברים אין להם שיעור. עכשיו אחד ממפרשי המשנה כותב ולא התפרש במאי קומיפליק. לא נודע לנו כי אין מסכת אוהלות בבבלי, יש רק משניות, אין תלמוד על מסכת אוהלות, ולכן לא התפרש. אז הרוגת שווי רוצה להסביר את יסוד המחלוקת. עכשיו, יש לו הקדמה, ולאחר ההקדמה הזאת, כפי שנראה אותה, הוא נכנס לסוגיה של הקדש. אדם שהקדיש בית, והשאלה אם ההקדש חל על כל האבנים, ואחרי שהוא מעיין, בסוגיה הזאת של הקדש, כפי שנראה בקטע השני, הוא חוזר בקטע השלישי להסביר את המחלוקת. אז קודם כל בקטע הראשון יש לו מין הקדמה. אז היסוד של הרוגת שווי הוא, שלכל בית יש חומר וצורה. החומר הוא החלק הממשי שאפשר לומר שהוא בעין, הפיזיקה. הצורה הוא משהו מושג מופשט, חומר וצורה. החילוק בין חומר לצורה הוא טיפוסי לפילוסופיה, לעולם הפילוסופיה. וזה לא מפתיע אותנו שהרוגן שם לוקח מינוח מהמונחים של הפילוסופיה, כי זה דרכו של הרוגן שם. אז חומר הוא החלקים של הבית. כלומר, אם הייתי מפרק את הבית לחלקיו, אז יש לי חומר. יש לי אבנים, יש לי עצים, יש לי ריהוט, יש לי כיסא, יש לי שולחן. זה הכל חומר. אבל יש גם צורת הבית. צורת הבית היא כללות הבית, המושג בית. כלומר, הוא בית. אז הוא אומר ככה, חומר הבית הוא הרכבה שכונית וצורת הבית הוא כאין הרכבה מזגית. עכשיו מה הוא מוסיף פה את המילה כאין? אולי אני חושב נבין, ואולי זה יעזור לנו אפילו להבין למה בין השמשות זה כאין מיזוג, לא בדיוק הרכבה מיזוגית.
אני הייתי אומר בדיוק הפוך ממשהו, אני באמת לא מבין. אני הייתי אומר שהחלקים שממנה מרכיבים את הבית, החלקים עצמם הם מזגית, אין אי אפשר לחלק אותם שוב, הם הבסיסים. אחר כך מרכיבים אותם מכל מיני חלקים, זה השכני. הוא אומר הפוך.
כן, לא, הוא אומר שכיוון שהצורה היא דבר מופשט, נכון? זה מושג. דבר מופשט אי אפשר לחלקו לחלקים. אם יש צורת הבית, אז צורת הבית קיימת, אבל אי אפשר לחלק את הצורה, כי צורה זה לא דבר פיזי. דבר פיזי, אתה יכול תמיד להרכיב כל מיני דברים פיזיים, ואחר כך לפרק אותם. כמו שדיברנו בעבר נבוכים, נכון? שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, והוא צירף כל מיני חלקים, חלקים קטנים, והוא הרכיב אותם יחד ליצירת את זה. אז הבית שנוצר כתוצאה מהרכבה, זה נקרא צורת הבית, הוא דבר, אני חושב, מופשט, בלתי ניתן לממש אותו. הוא דבר שנתפס בשכל. וזה דבר שאי אפשר לחלקו, כי הוא הסך הכל של, של הבית. אבל מה מורכב להגיע לסך הכל, אלה הם חלקים שכל חלק יש לו את האופי שלו, והוא ממשיך להתקיים בתור חלק נפרד עם הזהות העצמית שלו. זה נקרא הרכבה שכינית. עכשיו לסייל את דבריו, הוא מביא גמרא בבטרה נ"ג עמוד ב', הבונה פלטרים גדולים בנכסי הגר. עכשיו נכסי הגר זה מה שנקרא הפקר, כי מדובר בגר שאין לו יורשים. הוא לא התחתן בחייו, רחמנא ליצלן, והוא נפטר ואין לו שום יורשים, כי גר קודם, קודם שנולד, אין לו שום, שום קרובים, קרובי משפחה. עכשיו הגיעו שני אנשים והגמרא רוצה לקבוע מי קנה את החפץ שהוא הפקר. אז אחד, בוא נקרא לו ראובן, הוא בנה פלטרין בנכסי הגר, אבל הוא עוד לא העמיד דלתות, אז יש לך בית שלם בלי דלת. בא שמעון והעמיד דלתות, אז מי קנה? זה שקנה את הבית או זה שעשה את הדלתות? מבחינת ההשקעה ורוב הטרחה כאן וכו' וכו', אז ודאי שראובן עשה את הרוב, אבל שמעון עשה כאן, אפשר לומר, את המכה בפטיש, כי מה שווה בית בלי דלת? מי טיימו קונו קונו, זאת אומרת הגמרא שואלת מדוע זה שעשה את הדלתות קונו. אומרת הגמרא, כמה ליבני ביאלמה הוא דיופק, הראשון ראובן, מה הוא עשה פה? הוא הביא פה לבנים. לבנים זה לא בית. אומר הרוגצ'ובי, כל זמן שלא נגמר עם דלתות, אין עליו צורת בית. צורת בית, הכוונה היא שהמושג של בית הוא תלוי בכך שהוא יכול ליהנות מהבית, יש לו גישה לבית, הוא יכול להיכנס פנימה, אבל אם אין דלת, אז מה שייך בית? אז יש לך בית, אבל זה ליבני ביאלמה. אומר הרוגצ'ובי, ליבני ביאלמה, הכוונה היא דברים נפרדים, אבל יש כאן, אין כאן בניין. יש כאן רק חלקים שונים. אז מי קונה את הבית? זה שעושה צורת הבית. כי כל זמן שאין דלתות, אין צורת הבית. אז זה רק לבני ביאלמה. אז דברים נפרדים ולא עושה ראשון קניין של בניין. יש קניין שנקרא בניין. וכאן מביא הרוגצ'ובי, שוב פעם לפי דרכו בקודש, עוד השוואה לדין מזוזה. הרמב"ם פוסק בהלכות מזוזה פרק י' שבית שאין לו דלתות פטור ממזוזה והרייבד השיג עליו. כלומר הרמב"ם סובר לשיטתו שמה מחייב אותי במזוזה? לא בית אלא צורת בית, ואם אין לו דלת אז אין לו צורת בית. מה שאין כן לפי הרייבד, אם יש את הבית הפיזי, למרות שאין לי גישה לבית, אבל הבית הוא בנוי, אלא חסר פה דלת, אז יש לי לפחות הרכבה שכנית, וזה מספיק לחייב אותי במזוזה. אוקיי, כל זהו בתור הקדמה לתירוץ, להסבר של הרוגת שווי במייקו מפלגי, מה המחלוקת בין התנא קמא לרבי אלעזר חסמא. אבל כדי שנבין את יסוד הפלוגתא, אנחנו חייבים לקחת איזשהו טיול לתוך תחום שונה לחלוטין, שוב פעם דרכו של הרוגת שווי. ורב חיים בריסקי לא תמצא בשום פנים ואופן דבר כזה, זה לא מתאים לסגנון של רב חיים. פתאום באמצע דיון במייקו מפלגי בבייס המנוגו ועם האבן צריך שיר של כזית או בכל שהוא מטעמי, פתאום אנחנו עוברים לאיזה עולם אחר, נושא ותחום אחר בפני עצמו. אבל זה דרכו של הרוגת שם. יש סתירה ברמב"ם לכאורה, והלחם משנה משאיר את הסתירה הזאת בצורך אי. ונשווה בין הרמב״ם בהלכס ערכים לבין הרמב״ם בהלכס מאיל. גם הרמב״ם בהלכות ערכים בפרק וב הלכה למד עוסק בנושא של הקדש. עכשיו, אם אדם מקדיש חפץ, מה שנקרא קדושת ברק הבית, אז יש לחפץ הזה קדושת דומים, וקדושת דומים מחייבת מעילה. דהיינו, אם מישהו לוקח את החפץ של הקדש ומשתמש בו לצורכו, הוא עובר על איסור מעילה וחייב לשלם ממון להקדש, להחזיר את ההקדש, כי על ידי מעילה החפץ יוצא לחול. אז המילה מחללת את ההקדש והוא צריך לשלם. אז אני רוצה שתשימו לב שמבחינה מסוימת הדיון אם יש מעילה ויש הקדש שמחייב במילה או לא הוא דיון בדיני מומנס, עם כל הכללים של המוציא מחבר לו וראיה וסופג מומן לכולו וכו' וכו'. כי יש שני צדדים למעילה, יש את הצד האיסורי של במילה ויש את הצד הממוני של במילה. ומרצה השם זה יהיה אחד המפתחות שנגיע אליו אולי בעוד חצי שנה, לא יודע מתי. על כל פנים, מהו הסתירה ברמב"ם? בהלכות ערכין, אדם אומר שהמזכיר בית לחברו, אז יש לנו ראובן ויש שמעון, ראובן הוא הבעלים, ושמעון הוא הסוחר, רנטר, נכון? הוא משלם לו דמי שכירות. עכשיו ראובן חוזר וקדישו, ומכיוון שיש לו קניין על הבית, אז הוא בעלים ויכול להקדיש. נמצא שהסוחר הוא בברוך עכשיו, יש לו בעיה, משום שאסור לו להיכנס לבית וליהנות ממנו כי הוא הקדש. אומר הרמב״ם, הרי זה קדוש, ואם דר בו הסוחר, מועל. אם הסוחר ממשיך, טוב, אז יש כאן עוד דיון, אם יכול הסוחר לתפוע חזרה את דמי השכירות, כי אם הוא לא יכול ליהנות מהבית, אז מה שווה השכירות? אבל זה לא נוגע לענייננו. מה שנוגע לענייננו הוא האם ההקדש חל, זה א', וב', האם ממילא הסוחר חייב משום מעילו? ואומר הרמב״ם, א', ההקדש חל, משום שהבעלים, למרות העובדה שהוא הזכיר את הבית, עדיין הוא בעלים, והוא יכול להקדיש, ושנית, אומר הרמב״ם, שממילא הסוחר מודר בתוך הבית, הוא חייב משום מעילה. לעומת זאת, הרמב״ם בהלכס מעילה, בפרק ה' הלכה ה', קובע שהמקדיש בית בנוי, אם אדם מקדיש בית שהוא בנוי, דהיינו יש לו דלתות וכו', הוא בנוי, הדור בו לא מועל. לא מועל. אז מי שיכנס לבית, לדור בתוכו, לא חייב משום מעילה. אז למה הסוחר ברמה בהלכס ערכין קובע שהסוחר חייב ומודר בו משום מעילה? נמשיך ברמה, הרמה המקדיש עצים ואבנים ובנה בהם בית, הדר שם מועל. אז ברישא הרמב"ם קובע שהמקדיש בית בנוי, אז אין פה חיוב מעילה, אבל אם הוא מקדיש עצים ואבנים הוא בנה בהם בית, אז הדר שם מועל. למה? כי הבית הזה הוא בנוי מעצים ואבנים שהוא כבר הקדיש אותם. אז הוא לא הקדיש בית, הוא הקדיש עצים ואבונים, אחר כך עשה מזה בית. אז הבית יש לו, הוא מורכב מכל מיני חלקים שהם הקדיש, משום שבתור חלקים הוא הקדיש אותם. ולכן חל עליהם דין, הקדיש דין מעילה, ולכן הבית, מי שדר בו, מועל. על כל פנים, ברישא של הרמב״ם, אם הוא הקדיש בית בנוי, שזה מקביל למקרה של הרמב״ם הלכס ערכין, שהוא הקדיש בית בנוי, אז הדור בו לא מועל, לא חייב מדין מעילה. אז הסתירה בולטת, כבר אומר על זה, הלכן משנה הלכס ערכין שם, ונשאר בצורך עיר. אומר הנוגד שווי, חומר הבית נקרא תולוש ולבסוף חיברו. אנחנו דיברנו פה לא מזמן על הנושא של תולשו ואחר כך חיברו. אז הדין הוא שהקדש חל על מטלטלין ולא על קרקע ולא על מחובר לקרקע, אבל אם הוא היה תלוש ואחר כך הוא חיברו, אז הסטטוס, המעמד של תולש עדיין חי וקיים, ממשיך להתקיים, ולכן ההקדש חל. זה לגבי החומר של הבית, שרי כל חלק וחלק ממנו היה מקודם תולוש, ואני מוסיף פה ואני ממשיך את הסטטוס של תולוש, אבל צורת הבית הוא מחובר מעיקרו. חידוש מפליא, ממש מפליא. הוא טוען ככה, שאם תתייחס לשאלה של צורת הבית, שם אתה מדבר על קרקע. למה? כי הרי באיזה רגע צורת הבית מתהווה, הוא בא להתקיים בעולם. ברגע שהבית הוא נגמר, באותו רגע הוא מחובר לקרקע. אז אם נאמר שהוא הקדיש צורת הבית, צורת הבית, לפי הגדרתה, היא מחוברת לקרקע, ואם כן אי אפשר בשום פנים ואופן להקדיש צורה. מה שניתן להקדיש זה רק חומר, זה רק תולוש, אבל לא צורת הבית.
או מה שמי שמקדיש בית, הבית נקודה,
לא, הוא אומר, המקדיש בית בנוי, הדר בלומו, אז אין פה מעילה, ברמה מלכס מעילה. אחר כך נחזור לרמה מלכס ערכן.
לא, אני התכוונתי לערכן.
או, לערכן הוא לא הגיע עדיין. קודם כל הוא רוצה להסביר מדוע המקדיש בית בנוי, הדר בלומו. אז הוא אומר ככה, שהרי רק לאחר שכבר נגמר כל הבניון חל עליו שם בית, והכוונה היא בית בתור צורה, ואז הוא כבר מחובר לקרקע, אז אי אפשר להקדיש בית. מעטו, עכשיו נבין את החילוק. בהלכס מעילה, איפה שהרמב"ם קובע שהמקדיש בית אין בו מעילה, הרי מדובר על המקדיש בית בנוי שלו. אוקיי, אם זה בית שלו, אז ייתכן שהוא הקדיש את צורת הבית, ולכן לא מועל, כי צורת הבית על פי הגדרה שלנו הרי דינה שמחובר לקרקע. יש לנו ספק למה התכוון המקדיש כשהוא הקדיש את ביתו. האם הוא התכוון להקדיש את החומר של הבית, דהיינו הרכבה שכנית, או לצורס הבית, דהיינו מסגית? באופן הראשון, אם הוא התכוון לחומר, אז החומר הוא תולוש ולסוף חיברו, אז את זה יש לזה דין של מטלטלין, של תולוש, אז יש פה מעילה, ואת זאת הוא מוכיח מרמה מלכס עבודס כוכבים, כי דיברנו פעם שאין דין של איסור עבודס כוכבים על קרקע אלא על תולוש. והרמב"ם פוסק בפרק ח' מהלכות עבודה זרה שהמשתחווה לבית בנוי עשרו. למה עשרו? משום שהבית הוא תולוש ולבסוף חיברו. כיוון שהוא תולוש ולבסוף חיברו, עדיין שם תולוש עולה והוא לא נחשב למחובר לקרקע, ולכן הוורזור יוצר בו איסור הנור. זה הכל אם הוא הקדיש את החלקים של הבית, וזה נקרא, זה נקרא חומר. אבל אם הקדיש את צורס הבייס, שזה מחובר מעיקרו, מתחילתו כשנוצר שם צורס הבייס, הוא כבר מחובר לקרקע, לא מה? עכשיו, כשאדם בהלכס מעילה הקדיש בית בנוי, מה הוא הקדיש? האם הוא הקדיש את החומר, או הוא הקדיש את הצורה? אם הוא הקדיש את החומר, אז הקדיש חל ויש בו דין מעילה. אם הוא הקדיש את הצורה, אז הוא מחובר לקרקע ואין בו דין מעילה. אי אפשר לדעת מה הוא התכוון להקדיש. הוא התכוון בסתום הוא עצמו לא יודע מה הוא התכוון, כי הוא עצמו לא תופס את ההבדל בין חומר לצורה. אז בעצם יש פה ספק גמור, ממש ספק גמור, שאי אפשר להכריע אותו, מה התכוון האדם שהוא הקדיש, אז מה עושים בדיני מעילה בספק?
ספק
מעילה הוא לכולה, למה? כי מעילה זה דיני מומנס. אי אפשר לחייב בן אדם לשלם על מעילה בתור גזלן. מעילה זה בעצם גזלה. אם יש ספק, אז למשל אני תובע אותך בתור גזלן ויש לי ספק, אז הדין הוא המוציא מחבל וראיה, ספק מומן לכולה. אז לכן הרמב״ם לפי הרוגת שווי בלכס מעילה במקדיש בייס בנוי, ואני לא יודע אם הוא הקדיש את הבית בתור חומר, בתור חלקיו, או שהוא הקדיש את הבית בתור צורה, גם הוא עצמו לא יודע, אז יש כאן ספק אמיתי. כמעין דרור דבמון, אני לא מתכוון. אז לכן הדין הוא שהוא פטור, הוא פטור מדין עם מעילה.
אבל מה עם האיסור? יש שתי
חלקים,
יש איסור ויש...
לא, הרמב"ם לא מתייחס לאיסור, מתייחס לחיוב מעילה.
כן.
לכן מספק לא מועל. אומר רגוגת שווי, אבל הלכס ערכים... שם אין ספק, שם אני יכול לדעת בוודאות שהוא התכוון לצורס הבית ולא לחומר. מפני
שהבית היה כבר בנוי ומישהו היה
כבר... לא, משום שהוא הזכיר את הבית. אז כאן יש לומדה של הרוגת שווי. הלו, מה הזכיר בית לחברו ואחר כך הוא מקדיש את הבית, מה הוא יכול כבר להקדיש? הוא רק יכול להקדיש את מה שיש לו בעלות עליו. על מה יש לו בעלות עליו? רק על הצורה. המסקיר הינו, ובמסקיר הינו צורה סבייס, דהיינו הדירה. לא, רק שאחת, בדיוק ההפך, סליחה. מסקיר הינו, מה זה הינו? אני לא יודע. מסקיר הינו צורה סבייס, היינו הדירה, תראו סורה כחומר. או, בדיוק, סליחה, אני טעיתי. הוא אומר ככה, למי שייך החומר? דהיינו, יש פה תנור, ויש פה קיריים, ויש פה שולחן, וכיסא, וספסל, וספה. למי זה שייך? למי יש לו בעלות? אין לסוחר בעלות על כל חפץ וחפץ בנפרד, וכל חלק וחלק, כי כל זה, החומר, שייך לבעלות. על מה יש לסוחר בעלות? על צורס הבית. דהיינו, הוא יכול לדור בתוך הבית. צורת הבית הינה דירה בבית, כלומר ליהנות מכל הבית כולו כחטיבה אחת. אז אומר כך, אבל בהלכס ערכין, הלוא אנו עוסקים במזכיר בית לחברו וחזר וקדישו, ובמזכיר הינה צורס הבית, דהיינו הדירה, או הנה, אני חושב, הנה צורס הבית, דהיינו הדירה, קנויה לסוחר. אז מה קנה סוחר על ידי קניין סחירס? צורס הבית. למה? כי יש לו הנאה מהבית כולו בתור חפצה, בתור דירה. החומר עדיין שהדברים מהם נסבים, הוא של המזכיר. אז יש לו מזכיר בעלות על החומר, דהיינו על כל חלק וחלק בנפרד, מה שאנחנו קראנו הרכבה שכנית. ולכן כאן אין ספק מה הוא הקדיש. הרי ייתכן שהוא בעצמו לא יודע את ההבדל בין צור לחומר, אבל על פי דין הוא לא יכול להקדיש את מה שאין לו, את מה שהוא לא שלו, אלא מה שיש לו. לכן הקדיש המסקה, כשהקדיש המסקה ודאי הויסה דייטו על החומר, לא דייטו הפסיכולוגית, אלא על פי דין החלויס הקדיש היא רק ביחס לחומר. עכשיו החומר יש לו דין של תולוש, ואם יש לו דין של תולוש אז חל הקדש עולם, ולכן יש בו מעילה. החידוש הזה הוא מורכב מאלף מרכיבים, hopefully בהרכבה מזוגית, אבל יש פה כל כך הרבה חידושים. קודם כל להבדיל בין הרמב״ם כאן בלכס מעילה שהוא הביילים, ובין הרמב״ם שם שהוא מסכיר וסוחר, שנית יש לו עוד חידוש במסכיר וסוחר, הסחירות חלה ביחס לצורס הבית ולא ביחס לחלקי הבית שזה חומר. שלישית, הוא מחדש פה שאם יש דין מעילה או אין דין מעילה בבית, הכל תלוי במה הוא התכוון להקדיש. הוא התכוון לצורה, הוא התכוון לחומר. אם הוא התכוון לחומר, זכה להגדיש משום שחומר הוא תולש. אם הוא התכוון לצורה, אז צורה הוא מחובר, כי לא חל שם בייס מצורס הבייס עד שהוא גמר את הבית, ואז הוא כבר מחובר. יש פה צירוף של כל מיני חידושים, רבותיי, אתם רואים? אני מתפעל מזה.
כשהוא מביא את הפסק של הרמב"ם שמי שעובד את הבית לעבודה זרה זה חסרו, הוא אומר זה מטעם ספק לרעת לחומר, מפני שפה אין מעמדות ורק פה יש איסור, זה כדי שעדיין לא יכולים לדעת.
נכון, נכון. האם הוא עבד? יש לו איזו הנחה שהוא עובד את חלקי הבית. נדמה לי כי עבודה זה פיזית. או שהוא השתחווה, או שהוא עשה שום צורס פולחן, איזושהי פולחן. אז הפולחן הוא לא על הנאה שיש לו מהבית בתור מקום דירה, אלא הוא משתחווה לחלקי הבית. מה יהיה, אינני יודע, אם יש מציאות כזאת שאדם שמשתחווה לבית, אבל בית כדבר מופשט ומושג של צורה, של צורה. אז ייתכן שכיוון שיש לו דין של מחובר, אז לא חל דין עבור זור, אני לא יודע. אבל כנראה, אבל השאלה שלך היא במקומה, שההנחה היא שאדם שעובד, הוא עובד את חלקי הבית, ולא את הצורה של הבית. או דילמה, אולי זה סופי, אם אתה אומר סופי דורייס לחובר, כי זה רק איסו והתם, ולא דין עמו. זה אינני יודע. אבל הוא מביא את הרמב"ם בהלכות עבודה זרה רק כדי להוכיח שיש דין של תולש, שאף על פי שיש לך בית גמור ומושלם שיש בו צורס הבית מכל מקום, הוא גם נחשב להרכבה שכנית. הגדר והחלוז דין של צורס הבית והרכבה מסגית לא מפקיע את המציאות האוריגינלית של חלקי הבית עדיין קיימת, ולכן יש לזה דין של תולש ועבוד אזור חלולה. זה מה שהוא רוצה להוכיח. אז תמיד כשאדם עושה פעולה כלפי בית, אז אנחנו צריכים לחקור ולהסתפק האם הפעולה הזאת נעשה ביחד לחלקי הבית, החומר והרכבה שכנית, או שהפעולה נעשה כלפי הצורה של הבית ואי אפשר לדעת. ולכן ההלכה צריכה בכל מקרה ומקרה לבדוק ולהכריע בספק הזה. ואת זאת הוא מוכיח מעבר זור. כי אם יבוא מישהו ויתאון, הנה, הבית הוא כבר גמור. אז כל זמן שהבית הוא לא גמור, הוא לא מושלם, הוא רק הרכיב חלקים, אבל עוד לא סיים וכו' וכו', עוד לא שם את הדלתות, נכון? אז כל זמן, אז יש הגדש, או יש נשאול תולש לגבי עבוד הזור והגדש וכו'. אבל עכשיו שהבית הוא בצור עשו, אז נקשה קושה לרוגד שלו, ויש פה צורס הבייס, אז כל פעולה שנעשית, היא נעשית ביחס לצורס הבייס, והחלקים של הבית הם כבר היסטוריה, זה כבר לא קיים. אז את זאת מוכיח מעבוד הזור, שבדיני עבוד הזור, למרות שהבית הוא שלם ונגמר, עדיין רואים את זה כתולש ולא כמחובר בכלל איסור עבוד הזור אוף. אז אל תאמר שהשם צורס הבייס ברגע שהוא חל מפקיע ועוקר למפרע כאילו את השם של מחובר ותולוש, סליחה, את השם של חומר ותולוש כלפי חלקי הבית. אלה שני הדברים קיימים יחד, ולכן נוצר מצב של סופק תמיד כשיש פעולה ביחס לבית, האם הפעולה מתייחסת לחלקי הבית היינו חומר או לצורס הבייס היינו המיזוג והמחובר לקרקע, כמו שהוא אומר. יש כאן כל כך הרבה חידושים פה. אני הייתי רושם פה מסתום 10 חידושים של רוגיץ', שאף אחד מהם לא היינו מעלים על הדעת כשהיינו קוראים את המקומות בפנים.
מעניין שהוא כותב ב-108 שם למטה שיש רוגיץ' בעצמו בצוף נתבנח עוד
אז אולי את זה כדאי לראות. אבל מה זה צופנס פניח? הוא מתכוון על הרמב"ם. יש לך, יש לך.
אבל רציתי לשאול בקשר לרמב"ם עצמו. הייתי אומר שרציתי להבין או לחשוב שאולי הרמב"ם הוא לפי דרכו בהלכות אחרות אותו דבר בקשר למה זה בית למשל. אבל אני לא יודע האם בית, אם מי שיש לו בית ולווה כסף, זה בית משובד למלווה, או רק הקרקע שהבית אומר עליו?
מה הדין של בית?
הבית, הבית יכול להיות,
דיברנו על זה,
אין שיבור בטאטם, יש
שיבור, דיברנו על זה, דיברנו על זה, יש רק אולי את הדפים שחילקנו, בדיוק על השאלה הזאת חילקנו דפים לפני חודש, מאוד מפתיע שהסוגיות, אנחנו חוזרים לסוגיות, כי לומדים כל השעה.
מה הרמב"ם אומר, מי שהיה בית, בלי דלתות.
יש הדין של מטלטל כמו שהוא לא חייב במזוזה כי הוא תולוש אז זה אולי תלוי בספק שלנו עם הגדר של קרקע הוא חוק או משפט זאת אומרת האם הוא כלל שקובע שאין בית בכל דיני התורה או שזה יחסי והקשרי לכל הקשר בפני עצמו אז ייתכן שלגבי שיבודים אז אני אומר שתולש הוא תמיד נקרא מחובר אף על גב שאין לו דין של קרקע בכל התור כול אבל כיוון שהוא מחובר לקרקע אז יש לו דין של שיבוד כי הכל תלוי בבטיחוס אז זה יהיה תלוי במחלוקת אני לא זוכר במי למי אז חזרנו לזה אבל יש את זה בדפים שחילקנו אין לי את הספר של אדלר הוא מביא שם בספר הזה עכשיו לאור ההקדמה הזאת אנחנו חוזרים למטרה שלנו דהיינו להסביר את המחלוקת בין התנא קמא לרב לוזר חסמא בניגוד פרק י"ג סוף משנה ג' בזה נחלקו התנאים במשנתנו אם תומס נגויים חלה על חומר הבית או על צורס הבית אז בואו ניקח פסק זמן בואו נחסה את המשך הקטע ונחשוב בעצמנו הדין של התומה האם התומה חלה על החומר או על הצורה אינטואיטיבית הייתי אומר על החומר מסתום לא, כי החומר בעצם לא הבית אז אולי יותר מסתבר לבית אבל מידך גיסא איך חל התום על צורה הרי לפי דרכנו צורה זה דבר מופשט אני לא יודע אם צורה נתפסת בתומה אני לא יודע אז עוד פעם על זה נחלקו תנאים האם תומס הנגויים חל על חומר הבית או על צורס הבית אם התומה חל על הצורה הרי כל חלק וחלק של הבית הוא כמו עבר וואו פילי פלון איזה יופי אני מתרגש מהיופי פה הרי דיברנו כמה פעמים שיש מחלוקת בין בית הלל ובית שמאי לגבי צורס האדם שבית הלל סוברים שאדם יש בו חלל בתוכו לגבי המשנה של הסדרה כי לדעת בית הלל אדם הוא הרכבה שכנית אז הוא אומר ככה לדעת בית הלל אז לדעת בית הלל אז יש פה הרכבה שכנית אז אין פה דין של עבר זאת אומרת ההלכה המיוחדת של תומס עבר מן המת היא מובנת לפי בית שמאי למה? כי אם אני סובר כמו בית שמאי דהיינו שהאדם הוא צורה דהיינו האדם הוא מסגית נכון? אז אם האדם הוא מסגית לא אני אומר ככה אם זה הרכבה מסגית אז כל חלק הרי הוא הדבר עצמו אתה מבין למה אני מתכוון? ואם הוא הדבר עצמו אולי אני מסתבך בוא נראה את זה בפנים אני רציתי לנחש מה הוא יגיד פה תן לי רק דקה אחת כדי שאני לא אסתבך פה אוקיי אז עוד פעם אם התומה חלה על הצורה הרי כל חלק וחלק של הבית הוא כמו עבר הוא בנידו מבואה שעבר הוא במקום שיר. כלומר במקום עבר אז יש תומה בכלשהו, כמו שדיברנו. ואף שתומס נידו אינו לעברים כמבואה בשבס ובתוסס קריסוס, אין דומה לבית שנעשה מתחילה מעברים. וזוהי דעס רב לוזר חסמו שמתאמי בכלשהו. אבל אם התומה חלה על חומר הבית, וזה רק הרכבה שכונית, ואין צירוף מזגי ביניהם, אזי אין על כל חלק נפרד שם עבר. והאבנים והעצים טמאים רק מחמת שהם באים מבית טמא, לא שהם בעצמם מהווים עברים של בית, שאין נופל על זה גדר עבר כלל. אז זה מה אני אומר, חומר, נכון? ולכן מטמאים בכזית כגון כמו בו מן המס, וזוי דס התנקם. מעניין שהוא מביא פה בסוגריים ראי צוף נסמני חלכס כליים, אולי זה קשור מנייננו של צמר ופישנן, מה שאני אומר, אני לא יודע. אז בואו ניגש לעבודה שלנו כדי להבין. לפני שאנחנו רוצים לחלוק עליו, בואו נתבונן מה אומר הגאון, ואחר כך נחלוק עליו. אבל קודם כל קצת מאמץ כדי לתת לו צ'אנס לשכנע אותנו. אז עוד פעם, הוא רוצה להגיד שיש פה ספק אם התומה חלה על החומר או על הצור. אם התומה חלה על החומר, אז לכן אין על כל חלק נפרד שם עבר. רק שנייה אחת. אז אין על כל חלק, כן, זה לפי התנקם, רק אגיד. בואו נתחיל עם רב לוזר חיסמה. רב לוזר חיסמה סובר שהטומאה חלה על הצורה, אני חושב. בואו נראה, נבדוק אם אני צודק. אם הטומאה חלה על הצורה, אם התומה חלה על הצור בשורה השנייה, הרי כל חלק וחלק של הבית הוא כמו עבר. זוהי הדעה של רב לזר חיסמה. אז בואו נתבונן. אם התומה חלה על הצור, הרי כל חלק וחלק של הבית הוא כמו עבר. כל חלק וחלק של הבית הוא כמו עבר. רק שני אחד. הוא כמו עבר. הוא כמו עבר. למה? כי אם יש לך צורה, אם יש לך צורה, אז כל חלק הוא כמו עבר. מה שאין כן, אם אני סובר שמה, שהוא שהתומה חלה על חומר הבית, אז בחומר הבית אז אין כל חלק נחשב כעבר. עכשיו הוא מוסיף הסבר, הוא אומר רק מחמת שהם באים מבית טומא, לא שהם בעצמם מהווים עבורים של בית, ואין נופל על זה גדר עבר כלל. אם אני אומר מה? שיש כאן דין של תומה על חומר, אז החומר הוא הרכבה שכונית, זה אני מבין. יש נקודה אחת שאני כן מבין אותה, שאם התאומה חלה על החומר, אז זה נקרא הרכבה שכינית. עד כאן אני מבין. עוד פעם הוא אומר, ואין צירוף מזגי ביניהם, זה אני מבין. אזי אין על כל חלק נפרד שם עבד. למה? מה דוחף אותי להגיע למסקנה הזאת? אני מבין יחיל את הקושי שאתה מלא פה, אבל בוא נתבונן, מה הוא מתכוון לומר? אין על כל חלק נפרד שם עבר, רק מחמה שם בוים מבית תומה, כי עבר זה שייך למה? לחלקי צורה. להחשיב כל דבר, כל אבן מהבית כעבר, זה דווקא אם העבר הוא עבר של צורה. אבל אם העבר הוא עבר של חומר, אז זה לא נקרא עבר, זה רק נקרא דבר שלקחתי אותו מבית. אבל אם יש צורה, אז הצורה היא הסך הכל של החטיבה הזאת, הישות הזאת, נכון? והישות הזאת הרי היא צירוף של איברים, כמו לי נדמה שהוא מניח הנחה מסוימת פה שגופו של אדם הוא צורה, נכון? כי הרי בנוגע לתומאס אדם יש דין של איברים. עכשיו הוא אומר שהדין של איברים הוא מותנה בתנאי שיש כאן צורה והרכבה מזוגית. אז הוא מניח כאן שהאדם הוא הרכבה מזוגית, נפל שזאת שיטת בית שמאי ולא בית הלל, אבל על כל פנים בוא לא נסתבך עם זה. אז אם אני מניח שיש כאן צורה של אדם, אז אם יש צורה של אדם, אז כל חלק נחשב למה? לעבר. מה שכמה סובר הרכבה שכונית, אז אני אומר שכל חלק הוא רק חלק בפני עצמו, שבא מתוך החפץ הזה, מתוך האנטיטי, אבל הוא לא עבר. הסטטוס של עבר הוא מעמד מיוחד לצורה. כי אם יש לי דין של צורה, יש לי דין של עבר. אולי מתכוון לומר שיש פונקציה לכל דבר. זאת אומרת, צורה, אולי הוא מתכוון לומר שצורה קשורה עם פונקציה. זאת אומרת, כמו שדיברנו לפני כן בערכין ובמעילה, שאם הוא מקדיש את הצורה, אז הכוונה היא, אם הוא מקדיש את הבית, בוא נגיד, אז הבית של הקדש אסור בדירה. מה זה דירה? דירה זה הפונקציה של הצורה. הצורה היא הסך הכל של כל הדברים האלו. אז אם יש אורגניזם, כן? אז כל עבר בפני עצמו משחק תפקיד ויש לו איזו פונקציה מיוחד, יש עין ויש אוזן ויש בטן וכו' וכו', בתוך המערכת הזאת הכללית. אז העבר קשורה למערכת. אבל אם אין לך מושג של צורה, אז סך הכל יש לך חלקים שונים. אז חלקים שונים לא יוצרים לך שם עבר. זה נראה לך מה שאני אומר? הוא לא מסביר בדיוק. אני אחזור על הנוסח שלו. הוא מניח כאן כאילו שתי הנחות שהם שני צדדים של מטבע אחס, אבל הוא לא מסביר בדיוק מדוע. הוא מוסיף קצת הסבר אבל לא הרבה, הוא מקצר מאוד בנוסחה כדרכו בקודש. הוא אומר ככה בשורה השנייה: אם הטומאה חלה על הצורה, הרי כל חלק וחלק של הבית הוא כמו עבר. אז אני מדלג עוד כמה שורות. אבל אם הטומאה חלה על חומר הבית, v'chulei v'chulei. As ein al kol chelik nifrad shem ever. Madua, tazbili, Adoni Yakar, atagaon olam, aval tazbili, ani temple, ani lo mevin. As omer, shavanim v'itzim tmeim rak machmat shem ba'im mi bayit tame. Lo shehim bi atzma ma'avim mevom shal bayit shein nofil al ze geder ever klal. התוספת הסבר פה היא מונחת בשורה הזאת שהחלקים של חומר הבית תמאים רק מחמת שהם באים מבית תומי. That's the ganze business. לא שהם בעצמו אהבים איברים של הבית.
מה זה איבר? איברים זה רק חלק מגוף שלם. אם אין לך בית, אם חצו הבית, just technically, אין לך איברים. יש לך דברים, יש לך חומרים, אבל זה לא נקרא
איבר. לא, אני שואל שאלה כזאת, הרי אם יש לך חלקים, יש לך אבנים של בית, אז יש לך חלקים של הגוף, נכון? אז אם אתה מפרק את הבית לחלקם, אז יש לך את כל חלק וחלק, אז למה אני לא יכול לפרק את הגוף לתוך איבורים? הרי מהו הגוף? הוא סך הכל, ציגוף מתמטי של איברים. אז אם כן, כמו שאתה מפרק בית שהוא שכונית לחלקיו, אז אתה יכול לפרק גוף לחלקיו. למה אתה אומר שהשם עבר תלוי בצורס הבייס? למה אי אפשר לומר שאפילו אם אין לי צורה, יש לי צירוף של חומר בהרכבה שכנית, ברגע שאני מפרק את החומר, אז יש לי חלקים שונים וכל חלק הוא עבר. מה מפריע לך לתת שם של עבר לכל חלק של הגוף? זה מה שלא מוסבר פה. אם הרוגש שומע היה יושב פה איתנו היום, הייתי שואל אותו את השאלה הזאת, מה מפריע לך לומר שאם זה הרכבה שכונית של חלקים חלקים שצירפתי אותם והרכבתי אותם, למה מפריע לך להחשיב כל חלק וחלק כאבן? כמו שאתה אומר שבית הוא בנוי מאבנים, כל אבן הוא אבן לבנה של הבית, אז ככה אני אומר שכל כל חלק של גוף או של אדם הוא אבן. אז לכן אפילו אם תמצא לומר שהתומה חלה על החומר, אבל החומר הוא סך הכל של אבונים, של איבורים. למה אי אפשר לומר שגופו של אדם, יש לי נשימה שלמה של מה? של איבורים, אני מרכיב את כל האיברים יחד, פתאום יש לי גוף. לא, זה לא כך, כי גוף בתור הצורה יש לו איבר. השם עבר הוא שם של צורה, זה מה שאני חושב שהוא מתכוון לומר. אבל למה השם עבר הוא צורה והוא לא רק חלק של הגוף? משום שחלק מהגוף הוא חלק מהגוף. עבר זה כבר יש לו אישיות, ואני טוען שהאישיות הזאת של עבר וההפרש, המרחק בין חלק לעבר, הוא הפונקציה של הדבר הזה. זה מה שאני חושב, שיש לכל עבר רעיון. העיניים זה ראייה, האף זה ריח, הפה זה דיבור וכו' וכו'. אכילה, לכל עבר יש לו שם עבר, משום שהוא מוסיף לאורגניזם שנקרא צורס האונם. אבל הצורה, נדמה לי, היא קשורה למושג המופשט של הפונקציה, של המטרה של הדבר הזה. ואילו חלקים אין להם זהות כלל. הם כמו, אם אני לוקח את השולחן הזה ואני חותך אותו לחלקים, אז כל חלק הוא גורנישט, הוא כלום. מהו? הוא רק חומר, וזהו. אבל אם אני מסתכל על איזושהי צורה, ואני אומר שיש לה צורה הזאת צורות שונות, כלומר, הצורה היא סך הכל של הרכבת צורות, אז אני יכול להגיד שגופו של אדם בתור צורה הוא הרכבה של צורות אחידות בפני עצמו, וכל צורה היא עבר. אבל אם אני מסתכל על גופו של אדם כגוף, כחומר, אז יש חומר שאני חותך אותו לחתיכות ונמצא שכל חלק הוא חומר. זהו הכל, אין לו דין של צורה, הוא לא נחשב לי עבר, הוא רק חלק. בוא נראה אם זה יכול להיכנס פה. הוא אומר, אם התורה חלה על הצורה, אז הרי כל חלק וחלק של הבית הוא כמו עבר. כלומר, צורה מורכבת מצורות קטנות, וכל צורה היא עבר. ובעיבורים אין צורך שיעור. אחר כך הוא נכנס לאיזשהו מסגרת צדדית של נידה, ואין עודו מבית שנעשה מתחילה מעיבורים, וזו ידעס רב אלעזר חיסמא, שמתאמי בכלשהו, משום שהתאומה חלה על צורס הבייס, וכל חלק ואבן מהבית יש לה דין של עבר, ועבר מטעמי בשלמותו אפילו בכלשהו. אבל אם התאומה חלה על חומר הבית, שזוהי רק מה? הרכבה שכונית. אין לך זהות. זהות מיוחדת. יש לך רק הרכבה של חלקים. זה נקרא חומר הבית. חומר הבית זה חומר ועוד חומר ועוד חומר, זה כיסא שולחן וזה, אבל אין כאן אורגניזם, זה מה שאני קורא. בפסיכולוגיה של הגרמנים, אין כאן גסטלט. אתם מכירים את המושג גסטלט? זה כמו, אם נסעתם פעם לוולט דיסני, איפה זה בפלורידה, איך זה נקרא שם? באורלנדו, כן, באורלנדו. אז יש שם מכשיר אחד, אני הייתי שם לפני 20 שנה, אם המכשיר הזה עדיין קיים, אז מה שהם, אתה לוחץ על המסך, ואתה רואה חלק מפנים. והטריק הוא, האתגר פה הוא שבמינימום של לחיצות אתה יכול לנחש כבר מי הוא האיש הזה, של מי הפנים האלו. אבל בעצם לפי הפסיכולוגיה של גסטלט זה לא נכון. למה? כי הפנים של אדם הוא לא צירוף של חלקים חלקים, זה לא הרכבה שכנית, אלא מיזוג. יש כאן גסטלט. גסטלט זה the whole is greater than the sum of its parts, כמו שאנחנו אומרים. יש כאן whole, יש כאן organism. אז הוא אומר שאם אני רואה את התאומה הזאת כחל על חומר, אז חומר תמיד אפשר לחתוך אותו לחומר, אבל אי אפשר ליצור שם עבר. כי השם עבר הוא שייך לצורה.
אבל זה מסביר למה יש מינימום של
גזעית בשביל החומר? לא, כי כל דבר שהוא חומר יש לו שיעור. מתי אין שיעור? מתי יש דין של כלשהו? אם זה צורה. כי אם זה צורה, אולי זה יהיה שייך לרמב"ן, רק שאחד לגבי ביטל, אז מה אומר הרמב"ן? שאם אתה יכול לחתוך אותו לחתיכות, ועדיין שמו אולוב, אז זה לא נחשב לביריו. מתי זה נחשב לביריו? שכאשר אתה חותך אותו, אז פוק השם ביריו, שמו אולוב. אתה לוקח שרץ, אז למה שרץ מטעמי בכלשהו, או אוסר ותרובת בכלשהו, אפילו באלף לא בוטל? משום שהוא שרץ, הוא צורה.
הוא ביריו
היינו צורה. אבל איך אני מוכיח שהוא ביריו? כי ברגע שאני חותך אותו, אז אני לא כמו חותך חומר. כשאני חותך חומר זה הכל אחיד, it's uniform, וכל חלק הוא חלק של חומר. חומר ועוד חומר ועוד חומר. אז זה לא נחשב לצורה. מתי יש דין של ביריו ומעמד של אפילו באלף לא בוטל ואין לו שיעור? זה רק אם יש צורה. איך אני מוכיח שזה צורה? כי ברגע שאני חותך אותו אז הוא כבר לא צורה. הצורה היא מחמת שלמותו. השלמות יוצרת את השם צורה.
רציתי לשאול ולהוסיף כאן, אבל אם אנחנו מסתכלים על העבר, עבר מתאמן בכל שהוא, למה? מפני שעבר, מה אנחנו מסתכלים על העבר? מה הפעולה שלו, כמו שאמרת לפני כן? מה הוא עושה? לא אכפת לי איזה גודל הוא, אם הוא עושה את הפעולה שהקדוש ברוך הוא רוצה שיעשה בתוך הבור.
הוא מיועד לפעולה.
נכון, ואז יש לו חשיבות בכל שהוא. אבל משהו, אני לא מסתכל על הפעולה, רק מסתכל על חלק אחד ממשהו שאני בונה, אבל עצמו אין לו פעולה. אחר כך יהיה פעולה לכל הגוף הסביב. אז בעצם צריך להסתכל על החשיבות שלו, החשיבות שלו צריך בגודל
שלו. בשיעור,
אבל רציתי
לשאול. אני רק רוצה לחזור על מה שדיברת. כדי להחשיב משהו ולתת לו חשיבות, אז יש שתי אפשרויות. או שיש לו תפקיד מיוחד, פעולה מסוימת כמו שדיברת, או שהחשיבות הוא מחמת כמותו. אז יש איכוס וכמוס. צורה זה איכוס וחומר זה כמוס. אז מה מחשיב את החומר? הכמות שבו. אבל מה מחשיב את הצורה? הפונקציה שלו, דהיינו הפעולה שלו. יש לו מבחינה איכותית משהו לתרום ותפקיד לשחק, זה גוף המחשיב אותו. אומר הרמב"ן, ואיך אתה יודע אם החפץ הזה שנפל לתוך את הרובט הוא שייך לכאן או לכאן? אומר הרמב"ן, המבחן הוא האם אם אני לוקח נבלה ואני חותך אותו, אז עדיין כל חתיכה הוא נבלה, כי נבלה זה חומר. אבל אם יש לי שרץ, שרץ שלם, זה כבר צורה, יש לו חיוס, יש לו זהות, יש לו פונקציה, יש לו פעולה וכו' וכו', אז יש לי פה איכוס. אם יש לי פה איכוס, אני יכול להוכיח לך שזה איכוס וזה שם בפני עצמו, ויש לדין של צורה ודיריו, כי אם אני חותך אותו נגמר, אין לי פה שרץ. בחומר, מה נפקי מין? אם השרץ היה חומר, אז כל רגל זה רגל של שרץ.
אז רציתי
לשאול, לא, לאט אני מקל את הדברים.
אז רציתי לשאול, כמו שיש דין שבעבר זה מטעמי בכלשהו, מה הדין בעצם? עצם מטעמי בכלשהו, יש שיעור מינימלי לעצם?
כן, סתום, כן, כסאור אני חושב, עצם כסאור,
מפני שאין לו פונקציה כמו עבר, ואם חותכים אותו עדיין יש לך חלק של עצם, כמו שמענו
בדיוק, דיברנו על זה כמה פעמים, שזה פשוט
נכון, זה צריך להבין. אם היית אומר שזה גם צריך שיהיה לו, אין לו שיעור, זה הייתי חושב שזה לא מסתבר,
כן, לא מתאים,
אבל כנראה שכן, זה טוב.
אוקיי, אבל סלמנו סוגיה אחת, אבל האמת היא שזה הרבה הרבה יותר מסוגיה אחת, כי נגענו בדיני מזוזה, בדיני עבוד זרה, בדיני הקדש, בדיני מעילה, בדיני תומה וכו' וכו'.
אז
ארכן לא מופיע.
ארבע חלקים ולא כולם, אז לא מצאתי הלכות ארכן בספר שיש לי פה.
אז אני מאוד נהניתי היום, אני מקווה שגם אתם נהניתם. יש לנו עכשיו, היום זה יום חמישי, אז בעזרת השם ליום ראשון, למרות שזה חנוכה, אני מקווה שנוכל לקיים את השיעור כשיעור סולם, אולי כצורה וזה יהיה משהו, אני לא יודע. אז מה יש לנו על הפרק? מה שעשיתי לעצמי מן פרויקט שקיבלתי על עצמי בלי נדר, זה לעבור על עמוד קפ"ד 184, החלק הלמטה פה נשמט, וזה מצופנס פניח שבס פרק ה' הלכה ד', ויש לי, הוא מתייחס פה להרבה הרבה סוגיות. האמת היא שהתחלתי לעשות את העבודה הזאת, ויש סוגיות שהוא מביא אותן שאני לא יודע מה הן קשורות לעניינים, אז ייתכן שאני לא אוכל, מה? אחר כך מה שאני רוצה לעשות הוא לחזור לסימן ווב בסוף עמוד 177 קוף עין זין וכל העמוד קוף עין חט, ולראות מה אפשר להוציא מזה. והאמת היא שהמטרה שלי היא להבין מה שייך מזוג של שני דברים שעדיין קיימים. כלומר, אתה אומר שבין השמשות הוא גם יום וגם לילה. אני לא מבין למה אתה מחשיב, מסווג את זה כמיזוגית, הרי זה מזכיר לי את צד עבדו שלו וצד חיר שבו. והוא משווה את זה עוד לאנדרוגינוס. עכשיו, אנדרוגינוס יש לו גם דין של זוכר וגם דין של נקבה. אז למשל, המשנה קובעת במסכת ביקורים, במסכת ביקורים פרק ד', ש... אם יש לה אנדרוגינוס זיווה, אז יש לה זיווה דין של נידה ותומאס נידה, כי יש לו דין של נקבה. אבל מאידך גיסא הוא חייב במצוות של איש, גם מצוות עשה של זמן גרומו, כאיש ולא כאיש. זאת אומרת, אנחנו מפילים עליו, מרכיבים עליו את שני הדינים. אבל זה מזכיר לי חצי אבן חצי בן חורין, לעומת מה שדיברנו בקליים או ב
או בבוסם החולו, שם הכוון מזוגית פירושה שנגמר. נגמר, ביטלנו ועקרנו את השמות הקודמים, זה לא נכון לגבי בין השמושס. אי אפשר להחשיב את בין השמושס כדבר נפרד, אפשר לומר שהוא גם יום וגם לילה, ועל זה בונה הרקוגת שם את כל החידושים שלו, למה הוא מחשיב את זה למיזוגית? זה מה שאתה...
למי אפשר להגיד שזה בריאה חדשה שנקרא בין השמושות, שיש לו את האופי של גם יום וגם לילה?
כן, אולי זה הדרך. אבל מעניין שפה בקטע של רב זבן הוא אומר כאין מיזוגית, אז אני רוצה לחזור לנקודה הזאת, מה זה כאין מיזוגית? אולי באמת יש הרכבה שכנית קלאסית, אבל בהרכבה מיזוגית יש פיצול לשני סאבדיוויז'נס, לשתי תתי קבוצה. אוקיי רבוי סי, אז עד כאן להיום, לשבוע, ואני אחל לכם חנוכה שמח.